אז ובכן, אנחנו בעמוד קופסה מחתד במהדורת ברקובית. ומה שתקנו הטוב והמטיב ביבנה על הרוגי ביתר, הטוב שלא ישריחו והמטיב שניתנו לקבורה. פירוש זה, כי ראוי הוא שיהיו מתקנים הטוב והמטיב ביבנה, כי אחר שנחרבה ביתר ושלט מידת הדין בישראל בשביל חטאה מובה העונש עליהם, ועם כל זה נהג השם יתברך עמהם בטוב, ודבר זה הוא יותר על כל הטובות שהשם יתברך נוהג, כאשר מתוך מידת הדין בא הטוב הזה שלא ישריחו וניתנו לקבורה, כי הוא מורה על מידת טובו לגמרי. זה דבר מעניין. כלומר, היית אומר, מה זה הטוב המוחלט? זה כשטוב לנו. בית המקדש על מכונו, שכינה שורה ועוד כמה דברים טובים כאלה. הוא אומר, לא, הטוב המוחלט זה כשדווקא שרע. ובתוך הרע אתה רואה טוב. כן, כלומר, מה רוצה לומר? אם אפילו בתוך הרע אני יכול למצוא טוב, הסימן שיהיה עוד יותר טוב. שמכל רע יכול לצמוח טוב. זו השאלה המפורסמת על יוסף הצדיק. כתוב שיוסף כשהיה בבית אדוניו המצרי, כל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו. אחר כך הוא מגיע לבית הסוהר, כל מה שהוא עושה בבית הסוהר, הכל בידו. הכל מצליח אצלו. אבל בבית הסוהר, או אצל המצרי הזה. אם הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה לעזור לו, שיוציא אותו משם. כן? מה זה אכפת לי? הרי זה כאילו בתוך בית הסוהר, קיבלת, מלבד ארוחת צהריים, קיבלת גם פיצוחים. זה משהו. כן? תוציא אותי מפה בכלל. אלא, מה אתה רוצה?
אומר המאור בשמש, ראיתי את זה שזה היה ממש נפלא. שאומרים שהוסיפו ליוסף שנתיים לבית האסורים.
נו.
אז המאור בשמש אומר הפוך. הוא אומר, יוסף היה בטוב בבית הסוהר, עכשיו למד בשקט. שהצדיק לא רוצה להתפרסם, שלא יציקו לו ויחרים אותו.
טוב, בסדר, זה על דרך הדרוש. אבל בפשטות זה משהו אחר. כשיוסף נמצא אצל אדוניו המצרי או בבית הסוהר, הוא ממלא שליחות. זה השליחות שלו. אז את השליחות ודאי שלא נבטל. אלא מה? שזה יהיה קל בתוך השליחות. השליחות היא קשה. זה אין מה לעשות. אבל בתוך השליחות, שיהיה לו הצלחה. מה השליחות של יוסף בבית פוטיפר? להוריד את המשפחה למצרים. כן? ולהציל את העולם כולו. בסופו של דבר יש איזו שליחות בסיפור הזה. וגם שבסוף הוא לוקח את הסנת, כלומר, יש כנראה איזשהו תפקיד ליוסף שם. מה? לא, זה ברור. הגלולה הוא חייב לקחת. רק צריך המתקה. אבל אי אפשר בלי הגלולה. כי הגלולה זה השליחות שלו. אז זה מה ש... אז זה גם מה שהוא אומר כאן, הטוב והמטיב, הטוב לגמרי. נכון, נחרבה ביתר, נהרגו, יש מחלוקת בין ההיסטוריונים, האם נהרגו 500,000 יהודים או מיליון. אצל חזל כתוב 4 מיליון. טוב, חזל דרכם להגיד מספרים מוגזמים קצת. אז מצב כזה שהכל חרב והכל על הפנים, דווקא בתוך זה אתה אומר, זה הטוב הגמור, הטוב לגמרי. כן, כי אפילו בתוך המצב הרע הזה, שהוא חייב להיות במהלך ההיסטוריה מכל מיני סיבות, בגלל החטאים של עם ישראל וכו', אבל בתוך זה נהיה טוב שלא ישריחו וניתנו לקבורה. ולכך, כמו שכל אחד תיקן הברכה הראוי לו לתקן, כי משה תיקן ברכת הזן כשבא להם המן, ויהושע תיקן ברכת הארץ כשבאו לארץ, ודוד תיקן בוני ירושלים, כמו כן תיקנו ביבנה הטוב והמתי, ואחר שבא עליהם הפורענויות בשביל החטא שלהם. ומתוך הדין הקשה והחושך שהיו יושבים, היטיב השם יברך עמהם מצד מידת טובו, זהו הטוב והמתי. ברכת הטוב והמטיב, מלבד זה שהיא בברכת המזון, יש גם הטוב והמטיב על דברים טובים, נכון? על שמוע טובה מברך הטוב והמטיב.
ירושה.
מה?
ירושה.
ירושה, הטוב והמטיב. כן. וגם על שמועות רעות, דיין האמת. המשנה אומרת על זה שצריך לברך על הרעה מן הטובה, ועל הטובה מן הרעה. איפה הטובה... איפה הרעה מן הטובה? דיין האמת, נכון? רגע, אני אשמח אם... מה? כן, זאת אומרת, אם ייתנו לי להסביר, אז... לא, כשאני אומר מה, אין הכוונה דווקא שאני שואל. שתי שיטות, אבל בסדר, אני מנסה להסביר משהו. כן, זה אמרנו. זה אמרנו, כן. אז מה הצורך לחזור על זה? לא כך הבנתי. טוב, אז המשנה אומרת שצריך לברך על הרעה מעין הטובה. זאת אומרת, כשאדם מברך על הרע, הוא צריך להזכיר את הצד הטוב שיש בתוך הרע. איפה זה נמצא? בדיין האמת. לא, ההפך. דיין זה שאדם עמד בדין. זה הרעה. אבל זה אמת. כיוון שזה אמת, אז זה קצת מעין הטובה. זה כבר... לא, 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 לא. למשל, בספר יוב, אתה רואה שיוב מוטרד, יוב מוטרד ממשהו. מה שמטריד מאוד את יוב, רואים את זה לאורך הספר, זה שמה השם עזב אותו. אז כשהשם מדבר איתו, הצרות נשארו, אבל לפחות הוא יודע שהוא לא נעזב. כלומר שיש משמעות למה שקורה לו. כלומר, יכול להיות שאדם נמצא בצרה, ואין משמעות לצרה, זה הכי גרוע. יכול להיות שאדם יש לו אותה צרה, אבל הוא יודע גם שיש משמעות. אז נכון שזה לא מסלק את הצרה, אבל יש קצת נחמה בדבר הזה. עכשיו, גם בהטוב והמטיב, זה הטובה מן הרע. איפה הטובה מן הרע? היה מסביר הרב אשכנזי, הטובה זה הטוב. ואז מה זה מן הרע? והמטיב. זה מן הרע. כי מה זה, זה שאפשר להטיב, סימן שעוד לא הגענו לשלם. כן, מטיב, בסוף יהיה טוב. יש תקווה. אבל... זה, אבל זה סימן שמשהו חסר, אז זה מן הרע. כן, אז אפשר להבין גם על הרקע הזה של הרוגי ביתר, שינו לי קבורה. זה מטיב בתוך מצב רע. כן.
אז איך הם לוקחים האשכנזים על הבית, אותו מטיב? לא מעולה.
למה לא?
הרבה חדרים שלו, שישה
חדרים. טוב, ופרשו הטוב שלו יצריכו והמטיב. שניתנו לקבורה, כי טובה על טובה כמו זה שלא ישריחו, ונוסף על זה שניתנו לקבורה. שנקרא זה הטוב והמטיב, כאשר יש טובה על טובה בפעם אחת. ובפרק שלושה, יש, זה מזכיר לי את המפעל הגדול של הרב גורן, זיכרונו לברכה, אחרי מלחמת השחרור. כשנקבעו הקווי הפסקת האש, הקו הירוק וכו'. והרב גורן הלך לג'נין, לגוש עציון, בתוך השלטון הירדני, כדי למצוא את הגופות, לקבור אותם. זה מפעל אדיר, הוא קבר הרבה מאוד אנשים שנשארו על פני השדה. היה צריך לשלם שוחד לכל מיני אנשים שיגידו איפה פלוני נפל וכדומה. הוא בפרק שלושה ש... מה?
אמרנו שבאותו במתיב יש גם רעה וגם טובה.
כן, זה בעיקר טובה, הטוב. אבל והמתיב, יש רמז לרעה. על כל טובה, אתה מברך הטוב האמיתי.
אבל מה רע פה? חיים אמר בגלל
להכין ארבע חדרים. לא, אני לא חושב שזה מצד הרעה שבזה. אבל תמיד צריך לומר שכיוון שיש טוב ואפשר עוד יותר טוב, אז זה קצת רע. זה רע יחסי.
זה שיטתו של אשכנזי.
נכון, אז מה רע בזה?
לא, זה לא שיטתו של
המהר"ל. זה כן שיטתו של המהר"ל, כי הוא אומר... שהטוב והמטיב זה טובה בתוך מצב גרוע.
לא.
זה מה שהוא אומר.
יש מצב גרוע, והטוב והמטיב, כשהם שני אירועים, אחד,
הם אוקיי.
לא יסריכו, והשני יש ניתן לקבורה. זאת שני דברים.
כן, אבל זה שאדם ניתן לקבורה, זה סימן שהוא מת. כן, כלומר, ניתנו לקבורה, כל הכבוד, אז זה אומר שיש מת. אז זה לא משהו הכי טוב שבעולם. אם היית אומר... והמטיב שקמו לתחייה, מילא, אבל לא קמו לתחייה. הוא בפרק שלושה שאכלו. רבי אומר, ובטובו, הרי זה תמיד חכם, ומטובו הרי זה בור. רבי אומר, ובטובו חיינו, הרי זה תמיד חכם, ובטובו חיים, הרי זה בור. נהר בלי מתנה איפך, ולת הלכתה כנהר בלי. עד כאן. מה? מה השאלה?
מה הפירוש?
מה הפירוש? פירוש זה. בסדר? כשאומר מטובו חיינו, משמע מקצת טובו. לכן לא יאמר מטובו, רק בטובו. כל הטוב. וכן אם אמר בטובו חיים, משמע כי יש חיים בטובו, אבל אינו נותן השבח שהוא היה מקבל החיים מהשם יתברך. ולכך לא יאמר ובטובו חיים, רק ובטובו חיינו, אנחנו, שקיבלנו גם את הטוב. כן? יש, שמתי לב, שלפעמים אנשים לא יודעים את הנוסח של הזימון, אומרים ובטובו חיינו, נכון? במיוחד שמתי לב אצל יוצאי צרפת, נכון? ראיתי? תשמעו פעם זימון של צרפתים, תשימו לב שאומרים ובטובו חיינו, זה טעות, ובטובו חיינו, כן. וקצת היו אומרים ובטובו חיים ולא ובטובו חיינו. אז משמע, אם הגמרא פוסלת את הביטוי הזה, סימן שהיה מישהו שהיה אומר ככה. ולא ובטובו חיינו. מפני כי משמע ובטובו לא נמצא רק חיינו, דהיינו מה שקיבלנו אנחנו, ולא כל הנבראים. ולכך אמר ובטובו חיים, דה משמע חיים של הכל. ולכך פליגה בזה נערבלי, דה סביר עלי, דה אין החינמי, שיומר ובטובו חיים דווקא, דה משמע דה כל חי בטובו. ולד... מה? מה?
החיים. אנחנו חיים.
לא.
כרגע חיים.
לא, ובטובו ניתנו החיים.
ניתנו החיים.
ניתנו החיים, לכל חי. לכן הנערבלאי סוברים שזה יותר טוב. ולת הלכתה כך, כי אם יאמר כך, לא משמע שהמברך קיבל חיים. ולכך יאמר, ובטובו חיינו, ואם משום דאין משמע כלל, כי המברך אין צריך להזכיר, רק שהוא היה מקבל החיים. כלומר, לא ביקשו ממך עכשיו לטפל, להודות על החיים שבכל, אלא להגדות על החיים שאתה קיבלת. לכן אתה צריך להגיד, חיינו. השיטה של נערבלאי. נערבלאי אומרים שזה יותר טוב הביטוי ובטובו חיים. כי הם אומרים שזה חיים לכל, לא רק למברך. מהטוב שלו באים החיים. זה מה שטוענים נערבלאי. אז הוא אומר, זה לא נכון מה שאומרים נערבלאי. בגלל שאתה מתבקש להודות על החוויה שלך ולא על המושג הכללי. אני אסביר מה הכוונה. זה דבר, אני חושב קצת עמוק, מה שאומר כאן המערב. יש, דיברנו על זה שכשאברהם אבינו רצה לקרב אנשים לאמונה, הוא היה נותן להם לאכול, נכון? עכשיו, למה הוא עשה את זה? כי, אז הסברנו שכאשר אדם אוכל, הוא חווה את החוויה של הנברא. אני מקבל את החיים מבחוץ, לא מעצמי. זאת חוויה של להיות נברא. מי שיש לו, מי שמכיר בעצמו שהוא נברא, יש לו בורא. בורא. כלומר, בעצם מה שעושה אברהם, הוא מחנך את האנשים להכיר שיש בורא. אבל איך אפשר להכיר שיש בורא? אם אתה אוכל. אבל אם אתה לא רוצה לאכול, אז מה אתה? אתה פילוסוף. אם אתה פילוסוף, אז אתה מסביר שיש בורא לעולם שנותן חיים, אבל אתה לא חווה את זה כחוויה אישית. אתה שם את עצמך מבחוץ. וזה בדיוק מה שהגמרא רוצה לדחות בשיטה של נערבלאי. אל תגיד ובטובו חיים, תגיד ובטובו חיינו. כלומר, מה עבר עליך בתור חוויה? זה יותר עמוק. השם אתה אומר, כן, אבל זה אגואיסטי, זה קצת גס, זה מדבר על הבטן שלי. נכון, זה מדבר על הבטן שלך, אבל זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, שזה יעבור דרך הבטן שלך. חיינו, כן, חיינו, אבל אנחנו המתפללים, המודים. אתה לא אומר, ובטובו חייתי. כי כל תפילה היא לשון רבים, זה תמיד ככה. ברכת הזימון. שאנחנו רואים לברכת, מה זה ברכת הזימון? זה מה שאנחנו מכנים זימון. יש בזה מחלוקת בין אחינו הספרדים לבין אחינו האשכנזים. אחינו האשכנזים אומרים שברכת הזימון מסתיימת באזן את הכל. ולכן, כשאחינו האשכנזים מזמנים, הם אומרים בקול רם את הברכה הראשונה, כדי להוציא ידי חובה את הקהל בברכת הזימון, ולכן גם נמנעים היושבים מלהמשיך לאכול. אחינו הספרדים אומרים לא. מה? עד סוף הברכה. לא, אלה ששומעים. השומעים. הם רוצים להמשיך באוכל, אבל הם מונעים את עצמם. מלהמשיך באוכל עד שהמזמן יסיים אזן את הכל. זאת הדעתם של אחינו האשכנזים. ואצל אחינו הספרדים זה לא ככה. הם, הספרדים, ברגע שהאדם גמר ובטובו חיינו, הם ממשיכים לאכול. למה? נעשתה כבר ברכת הזימון. ברכת הזימון זה הזימון עצמו ולא הברכה הראשונה שאימו. בסדר? אפשר לראות את ההבדל הזה בשולחנות מעורבים, שבהם יש קצת ספרדים, קצת אשכנזים, אלה נמנעים מלהמשיך לאכול, אלה ממשיכים לאכול. בסדר? וכל אחד אומר, טוב. ברכת הזימון, המברך אומר, נברך שאכלנו משלו. מה אם אבלן נבריך למלכה הילה קדישה? לא מכיר, נכון? גם לא מכיר אבלן ונברך. לא מכיר. למה? כל זה בזוהר. אבל בגמרא זה לא כתוב. הנוסח המקורי זה מה שכתוב כאן. נברך שאכלנו משלו. והשניים אומרים, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו. והמברך חוזר ואומר, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו. הוא מוסיף, ברוך הוא וברוך שמו. בסדר? יש מוסיפים, וברוך זכרו לעול מעד. כן, מה? מה? מה זה לא?
לא מוכר.
לא מוכר? למה, אתה לא מכיר אותי? ככה אני נוהג. לא אכלת אצלי. אז בעצם אתה רומז שאתה רוצה שאני אזמין אותך. מה שאתה רוצה. נכון? כי אתה אומר שלא מכיר. טוב. וכך נכון, כי תמיד העונה הוא מוסיף על שלפניו. כמו שהשליח ציבור אומר ברכו את השם המבורך, ועונים אחר ברוך השם המבורך, לעולם ועד. כלומר, הוספת על מה שנאמר. וכן המברך אומר, נברך שאכלנו משלו, ואומרים השניים אחריו, ברוך שאכלנו משלו, ובטובו חיינו. והמברך אומר, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, ברוך הוא וברוך שמו. צריך להוסיף. הרי כל אחד מוסיף מה שלא אמר שלפניו. בסדר? טוב. הזן, אז מה יהיה ב, למשל, ברכו את השם המבורך? לכאורה, הציבור ענה, ברוך השם המבורך לעולם ועד, אז צריך החזן לכאורה להוסיף עוד משהו. מה הוא מוסיף? את הברכה. כן, הוא הרי מברך בשביל כולם. וגם בעלינו לשבח. כן, טוב. הזן את העולם כולו בטובו. רוצה לומר, השם יתברך מצד טובו, מפרנס את הכל. ואחר כך אמר, כי פרנסת השם יתברך את העולם הוא מצד שלושה פנים. כי יש שראו לו הפרנסה מצד הדין, והם הצדיקים שהם בעולם. וזהו שאמר, הזן את העולם בחן. רוצה לומר, שהוא מפרנסו מפני שהוא נושא חן בעיני השם יתברך. זה הצדיקים. כמו אצל נוח דכתיב, ונוח מצא חן. ויש שמפרנסו השם יתברך מצד החסד. והם בני אדם שכמו בהמות, ואין להם דעת, ופרנסתם מצד החסד. ויש אשר פרנסתם מצד הרחמים, והם הקטנים אשר לא ידעו מאומה ויש לרחם עליהם. מה, הוא לא כמו בהמה, הוא לא כמו הצדיק, אנחנו עוד לא יודעים, נעלם. כמו אלו, פרנסתם מצד הרחמים. הרחמים הכוונה שממתינים. מה? לא, זה גם, אז כנראה שהרשעים זה גם כן בכלל הרחמים. בסדר? אבל יכול להיות שהרשעים זה ההמשך. הנה, הוא כותב כאן. ואחר כך הוא נותן לחם לכל בשר. אז זה כולל את הרשעים. אבל צריך לעשות הבחנה, כי הרי זה מקומם. אני רואה שיש מזון בעולם, גם הצדיקים ניזונים, זה אני מסכים, גם הרשעים ניזונים, זה מעצבן אותי. אז לפחות שתהיה הכרה בדירוג. נכון? וזה נאמר על שהודבר נותנו משפיע קיום כל הנמצאים כאחד, וזה שאמר ונותן לחם לכל בשר, כי הלחם סועד הלב ומחזקו. ולכך הקיום שנותן קיום ומשפיע לכל, נקרא, משפיע על הכל, נקרא לחם, לפי שהוא סועד ומקיים הלב שבו חיות האדם, ודבר זה הוא מצד חסדו יתברך. ודבר זה משותפים כל הנבראים כאחד, שהוא יתברך נותן קיום אל הכל בשווה. רק הם מחולקים בפרנסתם, כי כאשר מפרנס אותו בחן, פרנסתו מחולק מזה שפרנסתו הוא בחסד. וכן זה שפרנסה שלו בחסד, מחולק פרנסתו מן אשר פרנסתו ברחמים. שכל אחד פרנסתו כפי מה שהוא ראוי. אבל הקיום הוא אל הכל ושווה, והוא מצד החסד, כי חסדי השם יתברך מתפשט אל הכל, והכל ראויים אל החסד, ולפיכך דבר זה שהוא נותן קיום אל הכל ושווה, אין זה רק מצד מידת החסד, אשר מידת חסדו הוא מתפשט ומשותף אל הכל. וזה כי לעולם חסדו, כלומר חסדו יתברך אין לו גבול ושיעור. אם השם יתברך עושה חסד, אל תאמר כי יש לזה תכלית וגבול, כי לעולם חסדו שאין קץ וגבול לחסדו יתברך. כלומר, אם כבר הוא נותן, אז אין הגבלה. דומה קצת לביטוי של הרב קוק במוסר אביך, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אם אני כבר אוהב, אז אני אוהב את הכל. אין גבולות. אבל אחר כך יש צורך, כדי שהאהבה הזאת תהיה יעילה, היא צריכה כן לעשות חילוקים. אבל זה מאהבה, ולא מהיעדר אהבה. ויש לך לשאול, מפני מה נאמר דבר זה על חסדי השם יתברך בפרט, וכן נאמר במזמור הודו תמיד כי לעולם חסדו, וכן בהלל הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. ויש להבין, וזה יש להבין, כי כל הדברים הם מצד המקבל. כי המשפט הוא מגיע מצד המקבל, שיש עליו משפט. ואף הרחמים מצד המקבל, כאשר מרחם על אחד, חוץ מן החסד. כי החסד הוא מצד עצמו שהוא יתברך משפיע הטוב, והחסד מצד עצמו, ונושא זה מצד, רק, נושא זה מצד המקבל, רק מצד עצמו שהוא טוב. ודבר שהוא מצד עצמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שיתברך מצד עצמו, בלתי תכלית. וכך החסד שהוא עושה הוא לעולם בלתי קץ ובלתי תכלית, רק הוא לעולם. ולא כן המשפט והרחמים, כיוון שמצד המקבל, כי המקבל גורם שהמשפט בעלה, וכן הרחמים גם כן מצד המקבל. וכמו שהמקבל הוא בעל תכלית, כמו סוף, כן המשפט והרחמים יש לו תכלית. וזה שאמר, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. רוצה לומר שיש לשבח הקדוש ברוך הוא כי הוא טוב, לכך כי לעולם חסדו, כמו שהוא יתברך אין קץ וסוף אליו, כך חסדי השם יתברך אין קץ וסוף אליו. אבל שאר דברים שהוא מצד המקבל, יש להם קץ ותכלית. כלומר, אי אפשר להגיד כי לעולם רחמיו, או לעולם משפטו. משפט ורחמים, יש על זה גבול. חסד זה נצחי. ועוד פירוש, כי חסדי השם יתברך הם לעולם ולא יפסוק. כי אף לעולם הבא, שלא יהיה המשפט על חוטאים, וכן לא יהיה צריך לרחמים, אבל החסד לא יפסוק כלל. אף לעולם הבא לא יפסוק החסד והטוב שהוא עושה, וזהו כי לעולם חסדו לעולם הבא. ודבר זה גם כן הוא מטעם אשר יתבהר, כי חסדי השם יתברך מצד עצמו, לכך כמו שהוא יתברך אין תכלית אליו, כך חסדי השם יתברך הם לעולם בלי קץ ותכלית, ואבין זה. עכשיו הוא ממשיך את הנוסח של ברכת המזון. ובטובו הגדול לא חסר לנו, וכו'. המילה של חסר הוא מן הקל. וכן, אל יחסר לנו, היוד בסגול, והוא מן הקל. מה הייתה אופציה אחרת? פיעל, נכון? אז אתה להגיד, לא חיסר לנו, ואל יחסר לנו. אבל לא חסר זה קל, וגם יחסר זה קל. נכון? מה? פעל זה המצאה של משרד החינוך כדי להקל על התלמידים שקשה להם להבין מה זה משקל קל, הרי הם מנקדים את זה פעל. אבל פעם היו אומרים קל ופיעל, משקל קל, משקל פיעל. מה? אני חושב, כן. לא ראינו אצל הקדמונים שאמרו פעל, אמרו קל. נכון? אה? יותר קל להבין את הפעל, נכון. אז זה משרד החינוך. כן, משרד החינוך רוצה להקל. היום בכלל משרד החינוך עוד יותר מקל, הוא לא רוצה בכלל שאנשים ידעו לקרוא. כן? שמתי לב בשנים האחרונות, זה כבר איזה 20 שנה שזה ככה, שתלמידים במערכת החינוך כבר לא יודעים לקרוא, כי לא מלמדים ניקוד. כן? כלומר, מלמדים לקרוא את המילה בכלל, והתלמיד צריך לנחש שזה א, אי, או. איזה משיטה הוליסטית שניסתה להיות חכמה וללמד את האנשים לקרוא. ואז מה שפעם עבד במשך מאות בשנים בתלמודי תורה, שא בא בא גדה והא והא גו גו דו דו דו, כל זה נעלם, וכבר חושבים שיש שיטות חכמות יותר ללמוד לקרוא, ואז אנשים לא יודעים לקרוא. מה? בתלמודי תורה תלוי איפה. יש תלמודי תורה שזה נשאר, וזה מצוין. שיטת הקריאה של פעם היא שיטה מצוינת. חבל, כשיש משהו טוב, לנסות חידושים. אני זוכר שפעם באחד השיעורים ביקשתי שיקראו את הפסוק בספר בראשית מם, פסוק תדבב. מה כתוב שמה? כי גונוב גונבתי. התלמידים התעקשו שלא כתוב גונוב, אבל כתוב. למה? זה לא יכול להיות שכתוב גונוב, כי זה לא הגיוני. אבל זה מה שכתוב. אבל אנשים כבר לא יודעים לקרוא. טוב. אז פה המהר"ל, שעדיין לא יודע את החידושים של משרד החינוך, קורא לבניין קל בשם קל. אז המילה חסר הוא מן הקל, וכן על יחסר לנו היוד בסגול והוא מן הקל. וקי על המזון, שהמזון לא חסר. לא שהקדוש ברוך הוא לא חיסר, כי אז אם אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להגיד לא חיסר לנו. נכון? שהשם לא חיסר. אבל אם אתה אומר לא חסר, זה המזון שלא חסר. כי יחסר לנו מזון. כלומר, כי... ברכת הילנות שלא חיסר בעולמו כלום, נכון, לא חיסר, שם כי אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, על הפועל. פה מדובר על המוסה, שזה המזון. הנושא שלך שזה המזון. טוב, וכאל המזון, כלומר, כי המזון לא היה חסר לנו, מפני שהשם יתברך היה נותן לנו תמיד המזון, ולכן לא חסר לנו מזון, ועל יחסר לנו מזון לעולם ועד, שייתן לנו השם יתברך מזון, שלא נהיה חסרים מן המזון. ויש אומרים, לא חיסר לנו. החטא בחיריק, מפעל הדגש, וצריך לפרש, כי לא חיסר לנו השם יתברך מזון, רק היה נותן תמיד המזון. וכן על יחסר, היוד בשווה, והחטא בפתח, מפועל הדגש, כלומר, מה? מפיעל הדגש. כלומר, שאל יחסר מי ליתן לנו מזון. זה אם אתה מסביר שהנושא זה הקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך לכתוב את זה במשקל פיעל. אבל אותם שאומרים לא חסר, לא חיסר, החטא בחיריק מפיעל הדגש. ואחר כך אומרים ולא יחסר היוד וסגול שהוא מן הקהל, ואם כן אחד מן הדגש אחד מן הקהל, אין לזה טעם. תחליט, או הכל פיעל, או הכל קל. ויש לומר כי דבר זה חוכמה. כי יותר קל שאל יחסר אחר כך, כיוון שכבר עשה השם יתברך ונתן לנו המזון. ומכאן ואילך הוא קל שלא יחסר. לכן הראשון שהוא עבר מפעל הדגש קשה, ועתיד מפעל קל שאינו קשה. כלומר, מיישב את הגרסה. אז אפשר להגיד, לא חיסר לנו, ואל יחסר לנו. מתחיל בפיעל, ממשיך בקל. לא חיסר הקדוש ברוך הוא לנו, ומתוך כך גם לא יחסר לנו המזון. בסדר? אז הוא מיישב גם את הגרסה הזאת. גם יש לומר, כי מתחילה צריך לומר, לא חיסר מפעל הדגש שרצה לומר ששם נדברך לא חיסר לנו, וצריך לתלות את הדבר בו, נדברך, שהוא לא יחסיר לנו. מכיוון שכבר הזכיר השם נדברך בלשון לא חיסר, שוב אין צריך. ויכול לומר, ועל יחסר היוד וסגול מן הקל. וכאל המזון, שלא יחסר לנו, ייתן לנו השם יתברך המזון. מה עשה כאן המהר"ל? שיעור בדקדוק. בדרך כלל המהר"ל רגיל להגיד דברים עמוקים. מה קרה שהוא עבר לדקדוק? מכאן שדקדוק זה חשוב. בסדר? מה? אז כאן טובה, המהר"ל לא היה מעריך סתם, אם לא שהדקדוק זה דבר חשוב. בסדר? כן. אגב, אני ראיתי שאנשים גם לא יודעים היום וו היפוך. כן? וי קרב משיחי, וי קרב משיחי, אותו דבר. כן. מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא הבנתי את השאלה. רוב העולם מסתדר בלי ברכת המזון. נכון. נכון. רוב העולם חושב שהוא מסתדר בלי ברכת המזון. כלומר, אם יש ברכת המזון, כלומר, אם אין ברכת המזון, זה סוג של כפירה בעיקר. כי אם אני לא מודה למי שנתן לי את המזון, אז מאיפה הקיום שלי? מעצמי. אז אני חושב את עצמי אלוה. נכון. אלא שהתורה, התורה חייבה את זה במיוחד במזון, כי המזון זאת פעולה שנותנת לאדם הרגשה של קיום עצמי. יותר מכל פעולה אחרת. כן, יותר מנשימה. דבר נוסף, המזון הוא מזדמן. לעומת זה, הנשימה היא מתמדת. אז על כל נשימה, אתה תברך ברכה. מתי תספיק לעשות משהו בחיים? אבל אמרו חז"ל, כל הנשמה תהלליה על כל נשימה. נכון? אבל זה בסיום של תהילים. בסיום של תהילים אתה מכיר את הכל, ואז אתה יכול להגיד כל הנשמה. כן. השאלה היא למה זה היחידה שהיא דאורייתא. זה שהיא יחידה דאורייתא אני מבין, אבל שאלה למה זה כך. זה מה שהוא שאל. כן. זה כן מה שהוא שאל. נכון שזה מה ששאלת?
לא בדיוק מה שאלתי, אבל...
אה. בסדר. טוב. כי באמת זה שאלה, כי זה מעניין. ברכת התורה, למשל, המזון הרוחני של האדם, אתה היית אומר, זה יותר חשוב. אז כן, מחלוקת. ברכת התורה, מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן. ברכת המזון, כולם מסכימים. סימן שהמזון יותר מהותי באמונה, בדבקות בשם, מאשר התורה. או? כי אם יש לך רק תורה, אז אתה רוחני. ואז אתה לא מכיר את נוכחות האלוהים בתוך העולם החומרי. לכן יש חשיבות דווקא, האתגר האמיתי זה גילוי השם דווקא בחומריות. בסדר? טוב, בעבור שמו הגדול. רצה לומר כי השם יתברך מפרנס לכל כדי שיהיה לעולם קיום. וזה בעבור שמו הגדול. שאם לא יהיה לעולם קיום, על מי יהיה נקרא שמו הגדול? כמו שאמר יהושע על ישראל, שמך זה שלום יעשה כליה בישראל, ומה תעשה לשמך הגדול? וכי יהיה נקרא שמו הגדול על עצים ואבנים? לכך אמר בעבור שמו הגדול כי הוא זן. כלומר, לפי המהר"ל, זה שהשם זן את העולם כולו, זה אינטרס של הקדוש ברוך הוא. כן, זה אינטרס שלו. מה? לא, זה לא מקטין אותו. זה ודאי לא מקטין אותו, זה מגדיל אותו. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כן? שהקדוש ברוך הוא הסכים להזדקק לנבראים. כמשל הצ'ונט המפורסם. בסדר? קח את המשל הצ'ונט כנקודת מוצא לכל השאלות האלה. זה הג'וקר. מה? שכחת את משל הצ'ונט? לא, אבל אתה מכיר את משל הצ'ונט. לא זוכר. אז זה סימן שאני מורה גרוע. אולי כדאי שאני אחפש מקצוע אחר. טוב, אבל בינתיים, עד שנמצא מקצוע אחר, נזכיר לכם מה זה משל הצ'ונט. הצ'ונט, אתם יודעים מה זה. כן. כן, זה בא מהצרפתית העתיקה צ'ולנט. כן? צ'ונט זה קיצור של צ'ולנט. צ'ולנט זה בא מהצרפתית העתיקה, מתחמם לאט. שולן. כן? זה בא. עכשיו, יש שאלה. אולי נתחיל מהשאלה, ואז מתוך כך נגיע אל הצ'ונט. האם אלוהים צריך את העולם, צריך את האדם, או לא? נכון? יש בזה שלוש שיטות. דעת הפילוסופים, דעת עובדי עבודה זרה, ודעת תורתנו הקדושה. עכשיו אני, כגילוי נאות, מי שצודק זה תורתנו הקדושה. עכשיו, מה אומרים הפילוסופים? הפילוסופים אומרים, אלוהים לא צריך אותך. הוא כל כך שלם, כל כך עליון, כל כך מופשט. מה לו ולך? אתה לא מעניין אותו בכלל. הם אפילו הגדילו לעשות, הפילוסופים אומרים, אפילו הוא לא מכיר את קיומך, כי באמת, זה, מה, הוא התעניין בג'וק המגודל הזה? לא מעניין אותו. עושה שלום עם רומיו. כך אומרים הפילוסופים. עובדי עבודה זרה אומרים הפוך. אלוהים צריך את האדם, הוא זקוק לקורבנות שלו. אם הוא לא יהיו לו קורבנות, הוא ירעב. אם הוא ירעב, הוא יעשה בלגן. הוא יהפוך את השולחן, ישרוף את המועדון. אז כדאי להמשיך להזין את אלוהים, כי אם לא יהיו בו בעיות. מאפיה. כן? זה העמדה האלילית. העמדה הפילוסופית מרחיקה את אלוהים. בעצם מקטינה אותו, כי הוא כבר לא מתעניין במה שקורה לבטה. העמדה האלילית גם. כן, אבל זה הגדלה שבעצם עושה אותו לא יודע כלום. אלוהים לא יודע שום דבר. והעמדה האלילית גם היא מקטינה את אלוהים, כי היא אומרת, אתה לא מתעניין ב... אתה תלוי בנברא, שזה סוג של אבסורד, שהגדול נתלה בקטן. מה? אז העמדה הנכונה זאת העמדה של תורתנו. העמדה של תורתנו מורכבת משלושה סעיפים, שהם הסעיף הראשון, הסעיף השני, והסעיף השלישי. הסעיף הראשון אומר כך, אלוהים לא צריך את האדם. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. סעיף ג', אז הוא צריך את האדם. שימו לב שא' דומה לשיטת הפילוסופים, וג' שדומה לשיטת עובדי עבודה זרה, והחידוש הוא בסעיף ב', אבל רצה להיות צריך. במה זה פותר את העניין? הוא צריך את האדם, אבל לא בגלל שהוא משועבד לו, אלא בגלל שהוא רצה בשעבוד הזה. ולכן זה לא הקטנה של אלוהים, זה גדולתו של אלוהים, שהוא הסכים לתלות את ביצוע רצונו באדם. מה זה נותן? זה נותן זכות לאדם, שהאדם עושה משהו לא למען עצמו, אלא למען השם. עכשיו, איך זה נוגע למשל הצ'ונט? מעשה באימה יהודיה טובה שמכינה את השבת. ויש איזה ילד קטן, נקרא לו יוסי. יש לכם שם יותר טוב? נקרא לו יוסי. הוא מסתובב במטבח משועמם, עושה שטויות, מושך בחצאית, שופך מים, עושה שטויות. כן, זאת אומרת שהוא משועמם. רוצה תשומת לב, לא יודע מה. אומרת האמא, יוסי, אני אתן לך תפקיד. אתה תהיה אחראי על קילוף תפוחי האדמה של הצ'ונט. אורו עיניו של יוסי, והוא בחדווה רבה מקלף את תפוחי האדמה. ולמחרת, בשבת בבוקר, אומרת האמא, אתם יודעים מי הכין את הצ'ונט? זה יוסי. והוא מלא גאווה ושמחה. הוא עשה את הצ'ונט. עכשיו בואו נעשה חשבון. האם היא צריכה אותו או לא? מצד האמת היא לא צריכה. אבל אחרי שהיא הטילה עליו את קילוף תפוחי האדמה, אז היא תחשב את הלוז שלה בהתחשבות בעובדה שהקילוף של תפוחי האדמה כבר טופל על ידי יוסי. ואם הוא לא יקלף כמו שצריך, או לא יעשה את העבודה, אז הצ'ונט לא יוצלח. אז היא באמת צריכה אותו עכשיו. היא צריכה אותו, אבל בגלל שהיא רצה להיות צריכה אותו. מכאן שבמטבח היהודי מתרחשים אירועים מטאפיזיים ממש. אמוניים, כן? סודות בריאת העולם נמצאים במטבח היהודי. נכון, נכון. אבל מצד שני זה נכון שהוא יתרגל לעשות משהו לא למענו, כי הוא אגב לא אוהב את תפוחי אדמה, הוא לא אוהב את הצ'ונט. אבל הוא רוצה לעשות משהו למען אמא. זאת אומרת שבסופו של דבר, מה שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו על ידי שהוא מסכים להזדקק לנו, הוא מעניק לנו אידיאליות. אז זה מה שהוא אומר כאן, בעבור שמו הגדול. כן, כי אז יוסי יגיד לאמא, אם אני לא אקלף את התפוחי אדמה, מה יהיה עם הצ'ון שלך? בסדר. אז זה פחות או יותר העניין. זה משל הצ'ון, אני מקווה שעכשיו הוא נקלט, כך שכל פעם שאזכיר את זה, הדברים יהיו ברורים וידועים. אגב, מה שאמרתי צ'ונט, זה רק לדוגמה, אפשר גם לדבר על סחינה או על כל, או על תפינה או כל סוגי החמין שיש. אבל לקחתי לדוגמה, כן, אל תתפסו דווקא לדבר הזה. יש אגב שיר שכתב היינריך היינה, המשורר הגרמני הגדול, שהיה יהודי מומר. הוא כתב שיר יפה מאוד על הצ'ונט. על הצ'ולן, כן? שיר הצ'ולן. מה? שירי שבת, אני יודע שהוא כתב על הצ'ולן. זה ראיתי את השיר שהוא כתב, משהו מדהים. אולי בגלל זה הוא חזר בתשובה בסוף ימיו. כן? טוב. מה? כן, כן, נכון, נכון, זה לא סתם. לא סתם. טוב. ועוד. יש אסטרטגיה מאוד חכמה במטבח היהודי לשמור על הזהות היהודית לאורך הדורות. כן? אני מכיר אנשים שחזרו בתשובה דרך מאכלי שבת. כן, סיפור עם הבן איש חי, כן, כן, סיפור יפה מאוד. כן. מה? מה, לא קראת את בן יהוידע של הבן איש חי? אתה חייב, לא ייתכן שאתה לא קראת את הכל. בספר בן יהוידע מסופר שבזמן רבי ישמעאל, לא, זה רבי עבדאללה סומך. רבי עבדאללה סומך היה רבו של הבן איש חי. והוא מספר, בזמן רבי עבדאללה, מי ששלט בבגדד זה היו הטורקים. והיה חוק אצל הטורקים, שאדם שרוצה להמיר את דתו, צריך לקבל, מרשים לו להמיר את דתו, השלטון, מרשה לו רק אחרי שראש העדה שלו ניסה לשכנע אותו לא לעשות את זה. היה יהודי אחד בבגדד שרצה להתאסלם, אז הטורקים קראו לרב, לרב עבדאללה סומר, ותנסה לשכנע אותו שלא יתאסלם. אם הוא לא תצליח, נאסלם אותו. ואז רבי עבדאללה דיבר איתו שעה שלמה, וזה לא הלך. עמד להתייאש ולצאת, ואז הגיע חבר ילדות של אותו יהודי, אמר לו, אתה יודע שאם אתה תתאסלם, לעולם לא תוכל לטעום יותר את הטעם שיש לביצים שבחמין של שבת. והוא לא יתאסלם. בסדר? זאת אומרת, יש גם דברים כאלה. סיפור אמיתי, כן. טוב. כן, אמיתי, יש דברים כאלה. לפעמים שמעתי שפעם בצהל היה איזה יהודי אחד, עלה לראש העמוד, אמר, אני קופץ. אז הביאו את הפסיכולוג, הביאו את החברים, הביאו, לא יודע מה, הכל כדי, לא, לא, אל תקפוץ, אל תקפוץ. בסוף הגיע הממקף, אמר לו, אם אתה לא יורד עכשיו, אתה לא יוצא שבת. אז ירד. בסדר? טוב. ועוד, כי הפרנסה הוא קיום האדם, ושם הוויה הוא שנותן הוויה וקיום לעולם, ולכך אחר שברא העולם והעולם צריך לקיום, מיד זכר השם הזה ביום, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, ומתכך זכר דוד המלך במזמור הודו להשם כי טוב, כ"ו פעמים לעולם חסדו. מה זה כ"ו? שם הוויה. ובאחרונה, שישלים מספר כ"ו, כנגד מספרו של שם הגדול, זכר נותן לחם בכל בשר, כי לעולם חסדו, כי זהו על הכל, כלומר זה עליון על הכל, משהו יתברך נותן לחם לכל בשר. לכך הוא נזכר באחרונה, ובו יושלם מספר כ"ו לעולם חסדו, שם כנגד מספר השם המיוחד. ועוד כי המזונות הם על ידי השם יתברך בעצמו, ולא על ידי מלאך, ולכך הפרנסה מתייחס לשם המיוחד בפרט, ואין להאריך בזה. טוב, עד כאן להיום.